נלמד כמה פסקאות מאורות התשובה. אני מבין שיש פעמיים, נכון? אתה צודק בזה? מישהו יודע לכוון אותי? נכון? פעמיים זה? פעמיים? תודה. טוב. הם סיימו לכם, נכון? בסדר? מאורות התשובה. אז אנחנו ככה באמת בזמנים של תשובה, באמת אלו יש הרבה גלים של תשובה. תנועה של תשובה, אנחנו רוצים ככה להיכנס אליה. ברמב״ם יש הלכות תשובה. הלכות תשובה שהרמב״ם כתב זה הלכות. זאת אומרת, בעצם להדריך אותנו מה עושים. גם מסביר קצת התשובה, אבל בעיקר ההדרכות, מה זה מצוות התשובה, איך מפרטים אותה, איך נכנסים לתשובה ועוד דברים שהוא מוסיף שם. הרב קוק כתב באורות התשובה, בעצם זה לא הלכות, אלא זה אורות. זה להיכנס לעולם הזה שנקרא תשובה. למציאות הרחבה הזאת, העמוקה הזאת, זו מציאות ששייכת לנפש ולמחשבות ולרגשות. הרבה הרבה יותר רחבה מרק מה עושים. ולכן מתעסקים איתה ככה בעת יותר בעומק, ומתוך זה להבין אותה יותר ולהיכנס אליה יותר. אז יש, אז אני רוצה להתחיל מפרק י' ד', אולי לפני כן, איזו הקדמה, זה אין לכם. יש בפסקאות אחרות, תשובה בסוף זה חידוש מאוד מאוד גדול. מאוד מאוד גדול. הוא פלא, הוא לא דבר נורמלי. אנחנו מבינים שאם בן אדם עשה איזה בעיה, איזה חטא, והוא מתנצל, אז מעכשיו והלאה אפשר לפתוח לו דף חדש, זה דבר שיותר מובן. אבל לשנות את מה שהיה אחורה, בכלל להיכנס לעולם של תיקון, לעולם של שינוי, זה פלא. החיים לא עובדים ככה. חיים, מה שעשית, עשית. אתה יכול לשנות מפה והלאה, אבל לשנות חזור, לשנות, באמת זה פלא גדול התשובה. זה מתנה, זה חסד כזה. אז יש ברב פסקאות אחרות, כשמדברים על תשובה, אז קודם כל על האמונה בתשובה. להאמין שיש דבר כזה תשובה. אני אקרא כמה שורות, יש איגרת, נקראת איגרת שין עין חט, קוראים לה גם איגרת התשובה שהרב קוק הוא כתב לרב חרל"פ, תלמידו, היה עצום הרב חרל"פ, והוא כותב לו ככה, נקרא ככה משפטים איזה, יש פה איזה איגרת שלמה שמדברת על הביטחון התשובה. ככה, קשתה עליי מאוד ההסברה והכיוון אלא לכוון עד כמה להנמיך רזי עולם בענייני התשובה, כן, זה סודות, והכן הוא הגבול של, איפה הגבול של נכון לחסות, איפה נכון שכדאי לגלות ובאיזה צורה, אל השם ויאר לנו בדרכו דרך הקודש. ביסוד הכל צריכה לבוא הסברה הכללית של ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש שאור התשובה מאיר בנשמתו. ביטחון התשובה, להאמין בתשובה. אז לפני שמדברים קצת על תשובה, באמת להאמין בתשובה, להאמין שיש אפשרות לשנות את הכל, להיות משהו אחר לגמרי. גם במקומות היותר אפלים שלי, גם במעשים, גם במחשבות, תפיסות עולם, שמאוד חסרות אצלי, גם במציאות נפשיות, גם במידות, שאני כבר צועד איתם הרבה הרבה שנים. אפשר את הכל, את הכל לעשות שינוי. הרמב״ם הלכות תשובה, באחד הפרקים שם הוא מכניס את נושא הבחירה החופשית. בחירה חופשית זה נושא שהוא קשור להכל, נכון? הוא לא קשור דווקא לתשובה. הוא יסוד בכלל, בכל המצוות. מכניס את זה שם. אני חושב שיש בזה חלק מההבנה שבאמת בסוף הכל בחיר. ובבחירה שיש לנו אפשרות באמת לעשות את הדברים הכי מטורפים שיש. בשביל זה צריך אמון בתשובה. צריך להכיר שיש דבר כזה. צריך להאמין שיש, שבאמת התשובה יכולה כל כך לחדש אותנו. הפסוק אומר ככה, הסולח לכל עוונייך, הרופא לכל תחלואייך, הגואל משחת חייך, תתחדש כנשר נעורייך. יש איזו התחדשות כזאת, שהכל הכל יכול... עוד לא, תכף נגיע לשם, בסדר? קצת הקדמות לזה, בסדר? אז לפני שמתסכים תשובה זה באמת האמונה בתשובה. אתמול שאל אותי תלמיד, זו שאלה מאוד יפה אני חושב. למדנו על זה שכתוב, יש דבר כזה שנקרא תובל ושרץ בידו. נכון? מושג מוכר, נכון? המושג הזה זה אדם תמה, שרוצה להתאר, אז הוא נכנס למקווה. אבל מה קורה? הוא עדיין תופס את השרץ בתוך המקווה. אז הוא לא מצליח להתאר, כי הוא עדיין כל הזמן תפוס בשרץ. זה בתומעה. ככה הרמב״ם רוצה להסביר, הוא אומר שאם אדם יתוודה, יש מצווה להתוודות על החטא, גם באופן כללי, גם על כל חטא באופן ספציפי, אם אדם יתוודה על חטא מסוים, חטאת, יעביד, פשט, הוא אומר, ובאמת הוא אומר את זה עם כל המילים, אבל הלב לא נמצא שם אחורי זה, אז הוא אומר זה תובל ושרץ בידו. כי מצד אחד אתה אומר את המילים הנכונות, מילים של תשובה, ומצד שני, אם הלב לא שם, אתה עדיין, הלב אחוז עדיין בתוך החטא. ולכן צריך שהלב יהיה איתנו. טוב, אז הוא אמר, הוא שאל שאלה, רגע שנייה, אני מאוד רוצה לעשות תשובה, אבל אני יודע שאחר כך אני לא אעמוד בזה. אז מה עושים? זה שווה? זה לא שווה? מה אתם אומרות? אני יודע, ניסיתי הרבה פעמים את הדבר הזה, וכל פעם שניסיתי, לא הצלחתי. אז עכשיו, לפני אלול, אחלה, זה מצוין, אבל אני יודע שזה לא מצליח לי. אז זה שווה, זה אמיתי. שתי שאלות יש פה. יש לזה ערך? שאלה שנייה זה, איך אני יכול להאמין בזה? הרי אני יודע, כל פעם שעשיתי את זה, זה לא הצליח. שאלות, שתי שאלות מובנות? יאללה, מה התשובה? קדימה. זה לא הצליח לי אף פעם. 20 פעם זה לא הצליח לי עכשיו. אם אני מסתכל בריאליה הפשוטה, זה כנראה לא יצליח. זאת אומרת, אולי יש 10% שזה יצליח. אז הצד הזה לעשות? אוקיי. ואם זה משהו שאני כבר עושה אותו כבר 200 פעם ולא הצלחתי אף פעם מהדבר הזה, אז גם יש לזה ערך? הרי ברור שאני לא אצליח את זה. מה זה ברור? 1%. זה 1%. מה הערך של זה? כי אולי זה יצליח, או שאתה אומר סיבה אחרת?
לא, הערך של זה על הכוונה. אם יש לי
הבנה
שזה יצליח,
אני
באמת
מנסה, אני לא עושה את זה, כי זה טוב, אמור לי. הערך לזה כוונה, זה גם אם ברור לי ש99.9 שזה לא ילך, אז עדיין יש לזה ערך. למה? כי האמנתי בזה?
זה
עדיין
לשכנע את עצמך שזה כן ילך. אבל אם אני עושה סיבה, יש רגע שאני מאמין.
אז הכל זה בשביל הרגע הזה? זה הנקודה?
כי אז אני מחזירה את היכולת
זה קשה להאמין בתשובה? קשה? אם בן אדם לא ניסה אף פעם, והוא עכשיו מתחיל, יותר קל להאמין, נכון? אומרים לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, תשובה, זה משהו, זה משהו אחר לגמרי. אבל אם בן אדם ניסה מלא פעמים, יש לו איזה משהו מסוים שהוא ניסה. הוא אומר לי דוגמה על מידה מסוימת. הוא אומר, אני יודע שאני, אני אומר לעצמי, אני לא רוצה לכעוס וזה, אני יודע שאני כועס מחר. אז מה הערך, מה... אז פה להאמין בתשובה זה יותר קשה, נכון? להאמין זה לא מה אני אומר. להאמין זה לפני, תושם עצמך, אומרת, רגע, אני מאמין שעכשיו משהו פה מתחולל אחר לגמרי. נכון? זה קשה מאוד להאמין בתשובה במקרה הזה, נכון? כן, מי שרצה להגיד על משהו? אין ערך, זה פשוט התגובה הטבעית. אין ערך, צודק, זה לא טוב. להתייאש זה לא טוב, כולם מסכים עם זה. אבל כדי להאמין, צריך שזה יהיה לזה איזה ביטוי במציאות, לא? אתה יכול להגיד לי מישהו, תשמע, משהו שלא קשור בכלל, תלוש במציאות, תגיד לו, תשמע, תאמין בזה. הוא יכול להגיד לך משהו, הוא לא מאמין בזה.
זה לא שאין אנשים
שזה... מה?
זה לא שאין אנשים
שבסוף יצאים. טוב, אני שומע. יש, אתם יודעים שאחרי יום כיפור, יום כיפור זה יום כפרה, ברוך השם קיבלנו איזה יום כזה שהכל מתחפר, גם אנחנו אומרים את הפסוק הזה במשך כל היום, ביום הזה יחפר עליכם, תאר אתכם, כל חטאותיכם, נכון? אז באמת מוצא יום כיפור זמן כזה של כל עם ישראל, באמת, נקי, טהור, זו מציאות מאוד מאוד מיוחדת, מאוד גדולה. ואז שאלה מפורסמת או לא מפורסמת, אני לא יודע, שמסתיים ביום הכיפור והשופר והנעילה ונעילה בשופר, ואז אחרי זה אומרים ערבית והוא רחום מכפר עוון, נכון? אנחנו מתקדמים למילים ולא רק מחכים שזה זה, אז איזה עוון, על מה אתה מדבר? וכל יום אני יכול להבין שיש עוון, אבל יום כיפור, עכשיו סיימנו את הכל, איזה עוון? מה אתם אומרות? שמה?
שאנחנו לא מאמינים שזה
יתקבל,
או
שאנחנו
לא מאמינים שבאמת
נצליח. אז מה עוון בדיוק?
זה נראה לי
פירושים ששמעתי. אני מכיר גם שתי פירושים. עכשיו, לפחות אני זוכר שתי פירושים. פירוש אחד, זה שבאמת יום כיפור היה כזה גדול, ובאמת הרבה... רגשות גדולים ובאמת מאמצים גדולים, אבל בסוף לרוב האנשים אי שם בתוך הנפש יש גם צדדים נוספים שאומרים יאללה היי עבר יום כיפור, סוף סוף עבר. לא יודע באיזה אחוזים זה, בסדר? תגיד שרוב האחוזים זה מצוין, זה נפלא, זה אדיר, אבל יש בפנים איזה משהו כזה קטן כזה היי סוף סוף עבר, אפשר לחזור לנורמליות. אז על זה העוון, זה פירוש אחד. ככה אומרים בעלי המוסר. יש עוד פירוש שלא ראיתי אותו בפנים, שמעתי אותו, שזה קשור אלינו. על מה העוון? שאני לא מספיק מאמין בזה שאני עכשיו טהור לגמרי. כי אני לא מספיק מאמין בתשובה. מאמין קצת. אבל להאמין לגמרי בתשובה שבאמת עכשיו הכל חדש, הכל טהור, הכל חלק, לא מספיק מאמין בזה, ועל זה זה עוון. אז זה קשה להאמין בתשובה, אבל זה לא צריך לעבוד עליו. טוב, אז בואו נראה את הפסקה פה, נשים את זה בפרק י' ד', כאן זה הרב בעורות התשובה, מדבר על הרבה פסקאות, כל הפרקים הראשונים זה ככה דברים יותר כלליים, וזה פה זה קצת יותר, דברים טיפה יותר מפורטים. בואו ננסה להוציא פה גם איזה כמה יסודות. טוב, אז כשם שצריכים, בסדר? יש את זה לכולם עכשיו בפנים? כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה או מהירה למכור שורשן, ולהעירן באור של גדולה. עד כאן משפט ראשון. אז יש משהו שהרב אומר, יש משהו ברור, ואז אני רוצה להגיד לך משהו מעבר לזה, נכון? בוא נדבר רגע על הברור הזה. כשם שצריכים לעלות את המידות במחשבות הרעות לשורשן כדי לתקננו מלמתקן, יכול להיות שאם היו, אנחנו היינו צריכים לנסח את זה, היינו אומרים כמו שצריך לתקן את המידות, ואנחנו מסתדר לנו טוב. הרב מרחיב גם לתקן את המחשבות, לתקן את המעשים, זה פשיטה. בסדר? התשובה היא שייכת לתיקון מעשים, שייכת לתיקון מידות, היא שייכת לתיקון מחשבות. יש לנו כל מיני תפיסות עולם שהן בלבלות, שהן קטנות, אז גם אותן צריך לתקן, מחשבות רעות, עירורים רעים, כל מיני דברים כאלה. זה אחד. שתיים, הרב אומר פה את זה בניסוח ככה, הוא לא אומר לתקן את המידות. נכון? הוא קורא לזה להעלות את המידות לשורשן, כדי למתק אותן. נכון? אז גם בזה הוא שותה לנו פה איזה משהו. למה לא להגיד לתקן את המידה? מה זה להעלות את המידה לשורש? להעלות המידה לשורש, זה בעצם אומר שמידה רעה זה כמו שיש לנו איזה עץ שיוצא ממנו איזה ענף, שעכשיו הענף הזה מקולקל, רקוב כזה. אז אפשר להגיד לתקן את הענף הזה, לא יודע איך מתקנים אותו. איך מתקנים אותו? אנחנו קוצצים אותו עד המקום החי שלו, נכון? ומשם אחר כך יצמח ענף חדש, נכון? אז מה התיקון פה? זה לא לקחת שולחן שנשבר ולתקן אותו שוב, לשים מסמרים, אלא התיקון שלו בעצם, היה פה איזה ביטוי, הענף הזה הוא לא העץ, יש עץ גדול. ענף זה אחד מההופעות, ההמשך של העץ, נכון? העץ יש שורשים, יש גזע, יש המון ענפים, ויש עוד ענף אחד. ואחד הביטויים של העץ הזה זה הענף הזה. הביטוי הזה הוא לא טוב. מה עושים? אנחנו רוצים עכשיו להוריד את הביטוי, את ההופעה הלא טובה. זורקים את זה, מקצצים את זה, ומאפשרים מהשורשים, מהגזע, להצליח, להצמיח פה ענף חדש. נכון? אז מה זה התיקון בצורה כזאת? בואו נראה ככה זה בעץ, בואו נראה בנמשל. בנמשל אותו דבר במידות, בכל מידה, יש לה איזה שורש טוב. ואנחנו לא רוצים לזרוק את כל המידה לפח, כי יש בה איזה שורשים טובים. אנחנו רוצים את כל ההופעות הגסות, הלא טובות של המידה, אותם לשנות, ולהשאיר את הנקודה החיובית, לחבר אותה לשורש, ומתוכה יצמח משהו חדש. נכון? בוא ניתן דוגמה. יש איזה משהו חיובי בכעס? קודם כל בפשט אין משהו חיובי, בסדר? אחרי שאמרנו אין וזה רע, יש בכל אופן איזה משהו, נקודה, שהיא כן חיובית בכעס, מה אתה אומר? כן, נגיד אדם כזה, אנמי כזה, נכון? כזה שלא אכפת לו משום דבר. זה אסון, נכון? נכון, ילדים למשל הם מאוד מאוד חיוניים. זה חלק מהדבר המיוחד, אני זוכר פעם אחד הילדים שלנו פעם היה חולה, נתנו לו איזו תרופה שנתנו לנו, והתרופה הזאת עשתה אותו כזה זומבי כזה, זה משגע אותך, לראות את הילד כל כך זה גומר אותך. מדבר שהיה לה הופעות לא טובות לתרופות, היה צריך לשנות את זה. אבל אם ניקח את זה לא רק בגוף, אלא אדם כזה שלא אכפת לו משום דבר, עושים ככה, זה אנמי כזה. זה חצי מוות כזה, נכון? הכעסן, אחד שמאוד אכפת לו. נכון שהביטויים הם מאוד מאוד לא עדינים ורעים ופראיים, נכון? אבל מאחורי זה שזה גרעין כזה של אכפתיות. אז את הגרעין הזה צריך לחבר לשורש, ממנו לייצר איזה משהו חדש, נכון? בלי הופעות גסות של הכעס. אכפתיות עם עדינות, אכפתיות עם הרבה הקרבה, עם מסירות. בלי הכעס ובלי העיבוד השתונות. ובכל דבר שזה משהו כזה. טוב, אז אנחנו דיברנו רק על הקשם. אז אומר הרב כך, ברור לכולנו שמידות רעות, מחשבות רעות, צריך להעלות אותם לשורשם, צריך לתקן אותם, זה ברור. אבל לא את זה אני בא להגיד כאן, אומר הרב. אני רוצה להגיד את ההמשך. כמו שצריך לעשות את זה למחשבות והמידות הרעות, ככה כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות. ואינן במעלה גדולה ומהירה למקור שורשם. להירה מאוד שם גדולה. מה אומר לנו כאן? שגם מידות טובות וגם מחשבות טובות צריך לתקן אותם, צריך להעלות אותם. מה צריך להעלות אותם? הן טובות. כן, זה טוב קטן, אנחנו רוצים להעלות את זה לטוב יותר גדול. זה מה שהוא בא להגיד כאן. תדע לך שתשובה זה לא רק לקחת את הדברים הרעים ולשנות, אלא גם לקחת את הדברים הטובים, מעשים, מחשבות, מידות, וגם אותם לשנות, להעלות. יפה, טוב, תכף נראה, אני מדבר על ההשלכות של הדבר הזה, אבל זה כאילו, זה כבר מרחיב את מצוות התשובה למשהו הרבה יותר גדול, נכון? כי דברים רעים לא תמיד יש, אבל דברים טובים שטוב קטן, זה יכול להיות שהרבה דברים כאלה. זה כאילו פתאום פותח את התשובה למשהו הרבה יותר רחב. לא אפשר, לא אפשר קצת להגיד את זה. באמת, בתשובה, אפשר להבין שתשובה זה מצווה כזה של שיפוצים, נכון? יש מצווה, אבל אתה רוב הזמן לא מצווה בה. אם אדם עושה את כל ההלכות ולא חטא, אם צדיק בעלות יסתו אולי חטא, בסדר, אבל נגידו אם הוא לא חטא, אז אין לו תשובה שם, נכון? תשובה, אם חטאת, אז בכל מקרה אתה צריך תקן. אבל יש גם מצווה תשובה, שלדע אתה מתקן, נכון? אז כמה עוסקים במצווה הזאת? במשך השנה, גם באלו, על חטא. אם יש חטא, תקן. אם אין חטא, אז לא, נכון? אתה רוצה, תקדם, תעשה מה שאתה רוצה, זה לא קשור לתשובה. לפי מה שאנחנו אומרים פה, זה לא ככה. כי גם בדברים שהם טוב קטן, גם אותם צריך לעלות לטוב גדול. לא רק בדברים הרעים. וטוב קטן, תמיד יש. זה כבר מאוד רחב. ואז לפי זה מצוות התשובה, היא לא רק שיפוצניקית. היא לא רק נקודתית. אלא היא כבר משהו יותר רחב, נכון? גם בדברים שאני טוב, גם לא שאני עושה מצווה. התפללתי הבוקר טוב, התאמצתי לקום, התפללתי, אפילו קצת התכוונתי, מצוין. אבל זה טוב קטן, אפשר להראות את זה לטוב יותר גדול, נכון? יותר מאמצים, יותר כוונה, יותר להיות פה, יותר להאמין בתפילה, הרבה דברים. אז ההשלכה שמה שהרב אומר פה היא קצת רחבה. בכלל מהירה לנו את התשובה במשהו הרבה יותר רחב. טוב, מה יותר גדול? מה יותר גדול? לתקן רע לטוב, או לקחת טוב קטן לטוב יותר גדול? זה יותר גדול? אוקיי, למה? תונה קצת את התשובה אחרת. את אומרת מה יותר קשה, נכון? את אומרת טוב קטן לגדול, זה יותר קשה מאשר רע לטוב, כי פה זה ברור ופה לא. הבנתי. אני שואל אבל מה יותר גדול? לא דווקא מה יותר קשה. לא תמיד זאת התשובה, נכון? בסדר? זה נכון שכשאדם מתאמץ במשהו, אז ככל שיותר מתאמץ באותו דבר, זה משהו יותר גדול. פונקציה רעה גם, מה שאנחנו אומרים, נכון? אדם יכנס לשיעור והיה בשיעור. יכנס לשיעור והוא ככה מנסה כל כולו להתאנס, מתאמץ יותר, אז יותר גדול. אבל זה פונה על... כן, עוד תשובות, מישהו רוצה להגיד?
שדווקא פה, שיש משהו
זה יותר מה? זה יותר מה?
זה יותר קשה, אבל אני יודעת מה הדבר הזה גדול, אבל זה כאילו, כבר אני כאילו שיכולות שהם רעות, שאני לא יודעת לך, ואתה רוצה להעיף אותן, אז לבוא ולקחת אותן ולנסות לחקור אותן, וכן למצוא איזה משהו ש...
יותר קשה. ועוד פעם זה על המישור הזה של מה יותר קשה. אני לא כך שואל מה יותר קשה, יותר שואל מה יותר מועיל, מה יותר טוב, מה יותר מוסיף, מה יותר בסיסי. תגיד אותם מה...
בעיניי
שאלה מובנת? מה? לכן מה? למה? משורה אחת למה? למה אתם דברים הרעים?
כי דבר אז, כמו שמצווה בעולם המצווה, זה לא, כאילו זה שיש משהו רע, אז כאילו בא לך, כאילו זה גורם לך כזה, לאיזה מקום אתה כבר רע, אז אני חושב אותך, ואם אתה מנסה את שכן עושה, אז זה נותן לך את האופציה אחר כך להתקדם, להיות טוב, וכל מיני.
הבנתי. עוד תשובות?
אני חושבת ש... להתמקד בטוב ולהיימות יותר, הוא הרבה יותר גדול.
למה? למה?
לא עובד את המשפיע, עובד את טעם בטוב הזה, אתה עובד את זה לגדול וזה.
למה? אבל יש פה איזה הערה כזה
בוער. אני רואה את זה גם בתור איזשהו שנה שעברה שאני קונה, שאני מתמקד את דרך כלל בדברים הטובים של החבר'ה שלי, אם היה אתם, הם היו הרבה יותר גדולים, הם היו הרבה יותר.
טוב, בוא נראה מה הרב אומר על זה, בסדר? תראו בשורה הבאה. וכשם שמועילים לעולם כולו בעניין המידות והמחשבות הנפולות, אם אדם מתקן מחשבה נפולה, מידה נפולה, אז הוא מועיל, ברור, הוא משנה את עצמו, מועיל לעצמו, מועיל גם לעולם, כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולה. אז רב אומר שזה יותר מטוב קטן לטוב גדול. אני צריך להסביר ככה, אני חושב. אם יש לי דברים רעים, או שיש לי דברים טובים קטנים, מה יותר בסיסי לתקן? ברור שטוב, זה פשוט. נכון? אם יש, רוצים לתקן איזה חברה, עכשיו יש איזה גנבים בתוך החברה, ויש גם כאלה שהם לא מספיק עוזרים. מה יותר בסיסי? בסדר, אז ברור שהרבה יותר בסיסי זה לטפל, לסלק את הרע, להסיר את הרע. אבל מה יותר מועיל, אומר הרב, שדווקא להשביח את הטוב. למה? כי לסלק את הרע זה גם מועיל. כשאין רע, אז העסק נהיה יותר נקי. וחייבים לעשות גם את זה, אנחנו לא אומרים לעשות אחד, חייבים לעשות שני, אבל מה יותר מועיל? אבל טוב קטן, טוב גדול, זה משהו בטוב עכשיו השתנה, וזה עכשיו ישליך על הכל. בוא ניתן, חפש דוגמה לזה. חפש דוגמה. עוד פעם, ודאי שצריכים לעשות שני הדברים, בסדר, אבל... בסוף מה שיותר מועיל זה שיש יותר טוב. ככל שיש יותר טוב, בטח באיכות, זה מה שמועיל הכי הרבה. אז אם אתה מש... דקה רגע, סליחה. אם אתה... דקה שנייה. אם אתה משביח את הטוב, זה עכשיו טוב יותר גדול. אם הורדת את הרע, אין יותר טוב. אלא פשוט יש פחות רע, פחות מזיק, נכון? פחות מפריע לטוב, אבל אישת הטוב באותו מקום. אז זה חשוב מאוד, זה קריטי. אסור שיהיה דברים רעים. אבל הטוב נשאר באותה רמה. מה שבסוף מועיל ומטיב לעולם זה שיש תוספת של טוב. כן, רוצה לשאול? כן, בעקיפין, נכון, כשיש יש פחות רע, לא, כי יש פחות רע שמפריע לטוב לגדול. היה אותו טוב, נכון? אני חושב שהורדתי את הרע, אז הרע פחות מפריע לטוב. מה?
לא הורדת אותו, הפכת אותו לטוב, לא עמדת אותו לטוב,
כמותי. ולהשביח את הטוב זה איכות. נכון? בוא ניתן דוגמה, דוגמה. נגיד דוגמה מצווה הגנה לישראל. בסדר? יש אפשרות להוסיף עוד חיילים. בסדר? או לקחת את החיילים הכי לא מצליחים, ולשפר אותם, להפוך אותם לחיילים סבירים. בסדר? או לקחת את היחידות הכי איכותיות ושם להשביח את הכל. נכון? איפה האיכות, ממילא הקרנה של הצבא תהיה יותר גדולה? הצבא לא יודע, דוגמות הכי מתאימות לכם, אבל בסדר. ככה היה. ככה היה באמת יחידת 101, ככה עשו. כן? פתאום מייצרים איזה איכות כזאת לצבא, אז כל הצבא הוא פתאום נהיה כזה. אחד שיודע להעלים מדענים, ולא יודע מה, לפגוע בכל מקום, בכל חור, בכל זה. זה מייצר איכות אחרת לכל הצבא. מה? צריך גם את זה וגם
את
זה. שמה? לא אמרנו שצריך לעשות את שניהם, כמו שאתה אומרת, ברור שצריך לעשות את שניהם. אנחנו שאלנו עכשיו מה יותר מטיב. אז הרב מסביר לנו מה יותר בסוף מועיל, שני הדברים מועילים, מה יותר מועיל, זו השאלה של הרב משה, נכון? ברור שצריכים לעשות, וגם זה יותר דחוף, להסיר את הרע, בסדר קשר?
זה לא אומר אבל גם, כאילו אם הרב משה יותר גדול, אז זה לא אומר גם על סדרת הדברים שצריך, כאילו, עכשיו אין לנו דבר על זה בשביל טיפול עצמו.
זה עוד נושא, זה עוד נושא. אנחנו שאלנו מה יותר טוב. בסדרה עדיפויות, אז כל מקום והעניין שלו. יכול להיות לפעמים שכשיש לי צלי דברים רעים, אז יותר, לא, קודם כל תעשה את הסרטון. בסדר?
זה לא בהכרח.
נכון. טוב. משפט הבא, אומר הרב, ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות, זה מה שניסינו פה לחדש בפסקה, נכון? מטוב קטן לטוב גדול. אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. התחלנו לדבר על זה. והיא התשובה הגמורה שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי התשובה. טוב, עכשיו הרב נותן לזה שם. מה זה הטוב? מה זה לעשות טוב קטן לטוב גדול? איך נקרא לתשובה הזאת? קוראים לתשובה גמורה. וצדיקים גמורים על ידי התשובה הזאת הם נהיים בעלי תשובה. לא הבנו כל כך, מה קורה פה? צדיקים, נים, בעלי תשובה, לא הבנו. אנחנו מכירים גמרה שאומרת, שוודאי שהרב פה יושב על הגמרה הזאת, מי יותר גדול? צדיקים גמורים או בעלי תשובה? כן, באמת יש שתי דעות בגמרה. יש דעה בגמרה שצדיקים גמורים יותר גדולים, אבל יש דעה גמרה יותר מקובלת, וככה גם הרמב"ם מביא אותה, שבעלי תשובה יותר גדולים. אנחנו רואים, נכון? מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. הפוך, נכון? כן, נכון. בסדר? צדיק גמור זה נפלא, זה עצום. ובעלי תשובה זה משהו ענק, זה גיבור כזה ששילם כאלה מחירים ועשה החלטה כזאת קשה ומאז הרבה הרבה החלטות ושינה את כל האורח החיים שלו ולפעמים עזב את החברה שלו. גבורה גדולה מאוד. אז יש בעלי תשובה, זה קהל יעד אחד, חשוב וצדיק. יש קהל יעד שצדיקים גמורים. באופן פשוט, במה זה תלוי? איפה גדלת, נכון? לא כך תלוי בך. הוא גדל אצל צדיקים, ועכשיו הוא צדיק גמור, מצוין, מעולה. הוא גדל מקום אחר, והוא עשה דרך, עשה תהליך. משמעותי חזק ועשה שינוי והכל. אז בעל תשובה, אז יש בעלי תשובה ויש צדיקים מול. מה זאת אומרת כולם? אם הוא צדיק גמור, אז מה זה בעל תשובה? הוא כבר צדיק, למה הוא צריך להיות בעל תשובה? יש לו חטא, את אומרת, זאת החטא שלו, מתקן. אז הוא נקרא בעל תשובה? אז רגע, כשהגמרא אומרת בעלי תשובה, את אומרת, אז נכון, מהגמרא זה לא נראה מה שאת אומרת. יש, נכון, ואני חוזר פה על הגמרא. מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. נכון? כך כתוב. מה פשט? יש בעלי תשובה. יש צדיקים גמורים, ששניהם נפלאים ואדירים, נכון? אבל אומרת הגמרא, תדע לך, שמקום שאלה עומדים, אלה לא יכולים להגיע לשם. נכון? ככה זה כתוב?
כן.
מי זה? אז באופן פשוט, אנחנו נגיד ככה, צדיק גמור, זה אחד, מה זה צדיק? צדיק זה אחד שעושה, נזהר מכל העבירות, ועושה את כל המצוות, וכתוב, אין צדיק בארץ שעושה טוב להחטא, בסדר? אז תמיד יש כל מיני דברים קטנים כאלה, וזה אותם, תקן. זה צדיק גמור. בעל תשובה, זה אחד שהיה במקום אחר לגמרי, עשה את כל השינויים, נלחם כל הזמן, נכון? שתי סוגי האנשים. טוב. מה? מה זה גמור? מה הכוונה? מה, מה? זה עוד מושג. הגמרא אומרת צדיק וטוב לו, צדיק ו... זה עוד מושג, רגע. מה זה צדיק גמור? צדיק גמור הכוונה שצדיק שלם יותר. זה הכוונה. צדיק, צדיק גמור. עושה את כל המצוות. יש לו, זה לא שנגמר לו, לא, הוא לא הולך לישון עכשיו, כן? כי כל יום יש לך מצוות, ויש לך זיהות מעבירות, וכל הזמן, נכון? זה ממשיך. אבל הוא שומר על כל מה שהוא בנה, שומר כל הזמן. מה זאת לברך של תשובה? אם עכשיו הוא קם בבוקר ומתפלל, אחרי זה הוא לומד, יש לו חברותה, זה נקרא בעל תשובה? זה להיות צדיק. לעשות מה שכתוב בהלכה, לא? זה בעל תשובה? לא הבנתי. זה בעל תשובה נקרא? אדם שמניח תפילין בבוקר זה נקרא בעל תשובה? לא טכני, הוא לא רוצה טכני, הוא רוצה מצוות, הוא מתפלל, הוא אוהב את השם, הוא מצוין, למה טכני? למה להוריד אותו? הוא אחלה, הוא מצוין. שומר, הוא עושה את כל המצוות, נזהר כל מיני כל העבירות, ששום דבר לא יתקוף אותו, הוא ממשיך לשמור על זה, יש לו קביעות, הוא כבר סיים עוד מסכת, ועוד מסכת. אז הרב מסביר את המשפט הזה, אבל חשוב לי תמיד לא לדלג על הפשט, זה הפשט. פשט יש שתי קבוצות, צדיקים גמורים, בעלי תשובה, עד מתי השיעור היה אמור להיות? בסדר? יש את האלה ואלה, וזה הפשט. ואלה יותר גדולים. הרב מסביר את זה קצת אחרת. הוא מסביר מה ההבדל בין צדיק גמור לבעל תשובה. הרי פה הוא אומר שזו תשובה גמורה, שצדיקים גמורים יהפכו להיות בעלי תשובה. מה זאת אומרת צדיק גמורים? הוא צדיק, נולד בבית של צדיקים, הכל היה בסדר אצלו, פתאום הופך להיות בעל תשובה. מסביר הרב ככה. מה ההבדל בין צדיק גמור ובעל תשובה שונה? צדיק גמור זה אחד שעושה את הכל, מצוין עושה את זה, אבל הוא שומר על המציאות שלו כל הזמן. לשמור זה גם קשה. נזהר מעבירות, נזהר שלא יבלבלו אותו בכל מיני תפיסות עולם, כל מיני יצרים, הוא מתמודד, בסדר? שומר כל הזמן. כל המצוות ונזהר מכל העבירות. בעל תשובה זה אחד כזה שהוא כל הזמן זז, כל הזמן בתנועת התקדמות, כל הזמן, כל הזמן. זו התשובה הגמורה שאמרנו, נכון? גם טוב קטן, גם שהוא סיים את כל ה... הוא לא עובר עבירות, עושה את כל המצוות, עדיין יש לו דברים שהוא טוב קטן. בום, ממשיך. איך אני מעלה גם את הטוב קטן הזה לטוב יותר גדול? זה הגדרות אחרות. לפי זה באמת, מה זה צדיק גמור? קודם כל, מה זה בעל תשובה? בעל תשובה זה לא קשור לעבר שלך דווקא, נכון? יכול להיות שנולדת בבית של רבנים והכל אצלך היה טוב וחלק וזה, אבל אתה בעל תשובה. מה זאת אומרת? אתה כל הזמן בחתירה קדימה, איך אני מוסיף, איך אני מרים את הכל, מרים את המחשבות הטובות, בסדר? רוצה שהתפילה שלי תהיה עוד יותר דבקה, שהלימוד שלי יהיה עוד יותר רציני, שהעבודה תמיד תהיה עוד יותר כזאת, עוד יותר בעל חסד. בעל תשובה זה לא קשור, לא הגדרה היסטורית, בסדר? זה הגדרה איפה אתה היום, האם אתה עכשיו שומר על המציאות, אני לא מנמיך במילימטר את הצדיק גמור, בסדר? זה לא נמך בכלל. בעל תשובה זה אני רגע אחד לא יושב בשקט, כל הזמן, מה אני מרים עוד, מה אני מרים. זה בעל תשובה. צדיק גמור, אז בעל תשובה זה לא קשור למה שהיית, נכון? יכול להיות שהתחלת לא טוב וזזת משם ואתה ממשיך לזוז, ויכול להיות שהתחלת טוב, אבל אתה כל הזמן בתנועה, נכון? בעל תשובה יכול לפעמים צדיק גמור? כן? יכול להיות שהוא בעל תשובה, ובאיזשהו שלב הוא כבר עושה את הכל, ומפה הוא שומר על המציאות שלו. אז הוא חוזר להיות צדיק גמור. מה? בסדר, אין צדיק בארץ שיש טוב להכתע. אבל יש לו, זה לא שכל הזמן הוא מלא בחטאים. כשיש לו חטא, אז הוא מתקן אותו. תחדדי את השאלה קצת יותר. הצדיק הוא מתקן עבירה, אבל הוא לא כל הזמן, הייתה לו תפילה טובה, הוא לא כל הזמן עושה חשבות רגע. איך היא תהיה מחר יותר טובה? איך אני מכניס עוד יותר? הוא עושה חסד. הוא, בוא ננתח זה יותר, בסדר? הוא ככה בודק את עצמו עם כל החבר'ה, תראו, סך הכל, לעצמו, כן? הוא אומר לעצמו, סך הכל, אני פה בין המתנדבים, יחסית אני מבסוט מעצמי, ואני עושה, אני לא חושב רק על עצמי, זה מצוין, אני חושב על זה, ואני מצוין. שם הוא נמצא וטוב ומצוין. הבעל תשובה זה אחד כזה שהוא יודע מה יש ותמיד הוא שואף, יש לו יעדים נוספים. גם בתוך החסד. יחסית לחברה הנבשר זה לא המדד שלי. אני רוצה להיות עוד טוב, טוב יחס לעצמי. אחד יש שמירים את זה עוד יותר. זה הבעל תשובה, זה הצדיק גמור. מה השאלה? תגיד באלו, בסדר, תגיד באלו יש כולם ככה, מה קורה בשבט? מה קורה באדר? את אומרת כולם זה בעלי תשובה? לא קשה פשוט, להיות אחד שכל הזמן הוא באמת בודק את עצמו, ולהיות ביעדים וכל הזמן בזה. מה? מה זאת אומרת? התשובה, את ההתקדמות ואת השינוי כל הזמן. אני אסביר את המשפט פה עוד שהרב אומר. הרב אומר, אם אנחנו מבינים טוב מה זה תשובה גמורה, תשובה גמורה זה גם משנות טוב קטן לטוב גדול. אם אנחנו מבינים את זה, אז עכשיו גם הצדיק גמור הופך להיות בעל תשובה. נכון? בואו נקרא את המשפט בפנים, תראו. והיא התשובה הגמורה, מידה זו של הלד, אני קורא מכך, מידה של הדבעת דברים קטנים לגדלות, אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. כל הזמן. והיא התשובה הגמורה שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי התשובה. צדיקים גמורים הופכים להיות בעלי תשובה. לפי זה המשפט הזה של מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים אינם יכולים לעמוד, מה הכוונה? זה לאו דווקא מאיפה גדלת, נכון? זו שאלה מה אתה עכשיו? נכון? יש ישיבות לבעלי תשובה, מה הכוונה? ישיבות לבעלי תשובה, מה זה? כאלה שבאו מבית חילוני, נכון? לפי זה, ישיבות לבעלי תשובה זה האם הישיבה שם כולם באטרף של התקדמות, עוד מה שינוי וכל הזמן בתזוזה, בסדר? לשנות כל הזמן, לחתור קדימה? או שאני עושה את כל מה שצריך טוב, בסדר? ונזהר מהכל. אבל לא באטרף של בעל תשובה, בשינוי כזה. כל פעם טוב קטן וטוב גדול. זה ההבדל, נכון? בסדר, קיבלת תשובה? אל תוותרי על השאלות, זה טוב. טוב, נסכם רגע אז מה דיברנו כאן. בעצם, הרב חידש לנו כאן, שמה נקרא תשובה גמורה? יש תשובה, ותשובה גמורה. תשובה גמורה זה כאלה ש... זה משהו שהוא לשנות גם טוב קטן לטוב גדול. מה, ואז בעצם זה הופך את מצוות התשובה ללא מזה משהו נקודתי, שיש יום שיש לי אותו, יש יום שאין לי אותו. נכון? אם לא עשיתי חטא, אז אין לי אותו. וזה גם לא משהו רק שיפוצי כזה, רק מתקן את, את הבעיות. אלא, מה זה עושה לתשובה? זה עושה אותה רחבה יותר. זה הופך את התשובה למשהו כזה, לאיזה תנועת חיים שכל הזמן מלווה אותי. נכון? זה לא משהו נקודתי. זה אם עד עכשיו, האדם הראשון זה אדם חי, וכשהוא עושה עבירה, אז יש לו מצד תשובה כדי לתקן אותה, נכון? ופה לפי זה אני מכניס את התשובה הזאת לתנועת החיים שלי. אני רוצה לחיות, אני רוצה לחיות בתשובה. אז זה הופך את המצווה הזאת למציאות אחרת, בסדר? זה לא מצווה, זה לקנות מדרגה. זה להיות מדרגה אחרת, נכון? להיות במדרגה של כל הזמן התחדשות. כן, לכן זה כולל גם את הטוב קטן לטוב גדול. לכן זה אינסופי. אז זה יותר גדול, וזה אמרנו על ידי זה צדיקים גמורים הופכים להיות בעלי תשובה, ולפי זה כולם יכולים להיות בעלי תשובה. למקום הזה שצדיקים גמורים לא יכולים לעמוד בהם, ואמרנו שזה זה האיכות הזאת שמועילה להכל, לעצמנו ובכלל. ואולי זה מסביר עוד דבר, שתשובה בעצם, אמרנו, זה יכול להיות פרט, מצווה מסוימת, זה יכול להיות איזה מדרגה. יש עולם של תשובה, ככה כתוב. לנו נראה, כתוב תשובה קדמה לעולם. מה הכוונה? בתפיסה הפשוטה שלנו תשובה לא קדמה לעולם. כאילו, יש עולם, אני חי בתוכו. ומדי פעם אני לוקח את מצוות התשובה, נכון? זה נקרא תשובה לא קדמה לעולם. יש עולם, יש הזדמנות אדירה, נפלאה, מתנה כזאת, סט של תשובה. תשובה קדמה לעולם זה אומר שהעולם נולד מתוכה. אם יש קודם כל תשובה, יש איזה דחף כזה שמקדם, שמתאר, שמזכך, שהעולם נברא מתוכו. כלומר, ממשיך אותו. כל הזמן העולם זז כדי להופיע איזה משהו עוד יותר גדול של תשובה. ומתוך זה גם אני, ואני עכשיו באורח החיים שלי מנסה לשלב גם את התנועה הזאת. שלא יהיה קודם כל עולם ואז תשובה, אלא יש תשובה ומתוכה יש חיים, מתוכה יש מציאות. נכון? זה כמו שאדם רוצה לחיות, זה משהו הכי בסיסי, נכון? אבל לפני שאני רוצה לקיים מצוות, רוצה לחיות, נכון? אז יש גם, אני רוצה תשובה. אני רוצה התקדמות, אני רוצה כל הזמן רענון והשתבחות, כל הזמן. זה שם את זה במקום של תנועת החיים. מקום הרבה יותר עצמי לנו, הרבה יותר קודם לנו. וזה הצדיקים אומרים שהופכים להיות בעלי תשובה. וזה לא רק באלול. באלול אולי זה יותר מדברים על זה, וזה יותר מתבקש ככה, אבל בשאיפה מתוך זה, לשים את התשובה במקום הרבה יותר מרכזי. בסדר? הרבה יותר משמעותי בתוך החיים. שזה יש ספרי מוסר שעוזרים לאדם להכיר את עצמו, להבין את עצמו, להזיז את עצמו כל הזמן. יש צד באדם שהוא מאוד מקובע, נכון? והוא לא רוצה לא לעשות דברים רעים, לעשות דברים טובים, אבל הוא ככה, אני בסדר, מה? אני בסדר. סך הכל הציון שלי, אני בסדר לעצמי. ותשובה, זה אומר, אני מכיר את היתרונות שלי, אבל אני יודע מה אני חסר, ואני כל הזמן מנסה לזוז שם. זה כבר מדרגה אחרת, זה כבר מקום אחר. אפשר להתחיל את זה באלול, אבל זה אמור להיות ללוות אותנו כל הזמן. התחדשות. ספרי מוסר, אז באמת עוזרים לאדם כל הזמן לשים את עצמו אל מול האמת, אל מול הגודל. יש מה שאני ויש מה השאיפות, נכון? כל הזמן לעמוד מול השאיפות ולאט לאט לזוז אליהם. נכון? זה הבעל תשובה. לא מסתפק במועט. לחץ. שאלה טובה. יש לי שאלה, תגידי, אחד כזה שפותח עסק והוא כל הזמן רוצה להרחיב אותו ויגדל איתו, זה ממש, כל פעם שהוא יגדיל את החנות, זה נותן המון שמחה, ואחרי זה קנה עוד נכס וזה, מה את אומרת? איך הוא מרגיש עם עצמו? הוא בלחץ, הוא שמח, זה טוב לו, הוא כפוי לזה. זה לחץ שהוא בוחר, כאילו. כן. כן. אבל את יודעת שהמשפט הזה לא מספק אותו. כאילו, הוא לא סופר אותו, נכון? תגידי עוד, מה? אתה מוסיף לך עצמך דאגות, נכון? יש לו כנראה אוהב כסף, לא יסבא כסף. יותר חזק, נכון? טוב. אם זה משהו מאוד מאוד חיצוני ולא בקצב שלי ו... וכל הזמן אדם מרגיש שהכל רע, אז ודאי זה לא טוב. זה צריך מתוך הידיעה של הטוב שיש בי, מתוך זה אני רוצה להוסיף. זה בתפיסה. ומתוך זה לארגן את הנפש בצורה כזאת של לעבוד קדימה כל הזמן, בלי לחץ. זאת אומרת, בתפיסת עולם זה כן שינוי והתקדמות. אני רוצה כמובן להתקדם. לא רוצה להיות זקן. רוצה להיות צעיר שאחד כל הזמן זז וחושב קדימה ומזיז. וכל הזמן לנווט את הנפש. מאיפה הלחץ נובע? הלחץ נובע מזה שאדם מרגיש שהוא עכשיו על הפנים. בסדר? או שהוא שקוע באיזו שאיפה, נכון, הוא עם העסקים, הוא שקוע, הוא פתאום יש לו איזו תפיסה כזאת שאם הוא לא עכשיו, לא יודע מה, רוכש איזה משהו הרבה יותר גדול, אז לא שווה כלום. עכשיו הוא בלחץ, נכון? אבל אם ההבנה היא שעכשיו המציאות היא טובה, אבל באף על פי כן אני לא מוותר עליה, אני כל הזמן רוצה להיות בתזוזה קדימה, לא חייב להיות לחץ. וזה צריך לבנות את התפיסה, נכון? זה הערה נכונה. אדם שהוא בעל תשובה, לא מחויב שיהיה בלחץ, הוא צריך גם להתמודד עם זה. אם זה גם לחץ קשה מדי, אז הוא בדרך כלל לא מקדם, זה הפוך, נכון? אדם שמאוד מאוד לחוץ, אז הוא עסוק בלחץ שלו, לא עסוק בהתקדמות. אז צריך קודם כל את האיזונים הנכונים. טוב, שנזכה בעזרת השם, שלום לכולם.